האם אישה חייבת באמירת הלל בחנוכה, אז לכאורה צריך לבחון את זה מצד האישה ומצד ההלל. כלומר, צריך להגדיר באיזה סוג מצוות נשים חייבות, ואחר אנחנו צריך להגדיר מה האופי, מה התוכן של מצוות ההלל. ומההרכבה הזאת של הלל והאישה נוכל להבין האם אישה חייבת בהלל של חנוכה או לא. אז קודם כל נתחיל בנושא הזה של חיוב נשים במצוות. אז אנחנו יודעים, יש לנו כלל, המשנה במסכת קידושין אומרת, כל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. מצוות לא תעשה, נשים חייבות. בכל אופן, מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. ויש מחלוקת מאוד גדולה, מה סיבת הפטור, עד כמה הפטור של נשים במצוות עשה שהזמן גרמה הוא פטור שהוא דומה יותר לפטור של אונס כזה, שהיה רצוי שנשים תהיינה חייבות בכל המצוות עשה, אלא נשים הן עסוקות מאוד בדברים אחרים, לכן פטרו אותם מהן פטור של העוסק במצווה פטור מן המצווה, או שזה משהו יותר מהותי, שהאישה היא שהאישה היא קשורה למצוות שאינן תלויות בזמן. כשדבר תלוי בזמן, נשים לא מחויבות בסוג כזה של מצוות. כלומר, מלכתחילה בכלל אישה לא חייבת מצוות עשה שהזמן גרמה, בגלל שמצווה שהיא תלויה בזמן היא לא מתאימה, היא לא קשורה לעניין ה... כן, לנשים. זה לגבי מצוות מהתורה. מה לגבי מצוות דרבנן? אז באופן פשוט הנחת היסוד שלנו היא שגם מצוות דרבנן, אם רבנן מתקנים איזושהי מצווה, שיש תקנות, רוב דברי רבנן זה גזרות, אבל יש כמה תקנות של רבנן, וגם תקנות של חכמים שהן תלויות בזמן, כן, תקנת חכמים שהיא תלויה בזמן, מצוות עשה דרבנן שהיא תלויה בזמן, גם במצוות דרבנן נשים פטורות. למה? כי רבנן שהם מתקנים מצוות, הם לא מתקנים את המצוות יותר מחיוב מצוות דאורייתא. כל דתקון רבנן כאין דאורייתא תקון. הנקודה הזאת היא לא פשוטה. יש כאלה יש תוספות במסכת ברכות שטוען בשיטת רש"י, ככה באופן פשוט כנראה הבין את התוספות בשיטת רש"י, שרבנן במצוות הסדר רבנן נשים חייבות, אבל אנחנו לשיעור הזה מניחים שאישה היא באופן בסיסי פטורה גם במצוות הסדר רבנן. אם בדאורייתא היא פטורה, ודאי שהיא פטורה מדרבנן. ועל פי הלכת היסוד הזאת, ברור לנו הממרה הבאה, שכתובה במסכת שבת, מה לגבי מצוות של חג החנוכה? באופן פשוט היינו אומרים, נשים בכל המצוות שהן בדינים, שהן קשורות לחג החנוכה, הן פטורות, בגלל שזה מצוות עשה שהזמן גרמה. כל מצווה שהיא קשורה לזמן מסוים, אישה הייתה צריכה להיות פטורה. גם לגבי שבת היינו צריכים לפטור נשים ממצוות עשה של שבת. אלא מה? יש ריבוי מיוחד, זכור ושמור. גם ממצוות פסח היינו צריכים לפטור את האישה. אלא מה? יש שם לימוד מיוחד. כל מקום שיש איזושהי מצווה שנוגעת לזמן, לחגים, לכאורה נשים צריכות להיות פטורות. ואז היינו אומרים שגם נשים צריכות להיות פטורות מכל מצוות שהן נוגעות לחג החנוכה. על זה כתוב בגמרא, נאמרה שמובאת בשם רבי יהושע בן לוי, אישה במצוות נר חנוכה, אישה ודאי מדליקה. דאמר רבי יהושע בן לוי, נשים חייבות בנר חנוכה, שאף הם היו באותו הנס. כלומר, מדברי רבי יהושע בן לוי, לכאורה, הנחת היסוד של דברי רבי יהושע בן לוי זה כמו שאמרנו, שבסיסית אישה הייתה צריכה להיות פטורה ממצוות הדלקת נרות חנוכה, ורק בגלל הטעם שאפיהם היו באותו הנס, אז נשים חייבות בכל המצוות שהן נובעות מזה שקרו ניסים לעם ישראל. שאף הם היו באותו הנס, וזה מחייב אותם במצוות, במצוות הדלקת נר חנוכה. מה הפירוש של אף הם היו באותו הנס? אז יש מחלוקת בין רש"י ותוספות. מה הפירוש שאף הם היו באותו הנס? רש"י אומר, מה זה אף הם היו באותו הנס? גזרו יוונים על כל הבתולות הנישאות להיבהל לתפסר תחילה, זה דבר ראשון. דבר שני, ועל ידי אישה נעשה נס. כלומר, לפי שיטת רש"י, הפירוש הוא שהנשים הן היו מאוד מרכזיות בכל הנושא הזה של נס חנוכה. בין שהן היו בצרה יותר אפילו מאשר הגברים, שהיוונים, הם ידעו, אם הם רוצים לפגוע בעם ישראל, במה הם יפגעו? יפגעו בצניעות של בנות ישראל. זה, הם היו, מבחינת הצרה, הם היו במצב יותר נוראי. והצרה היא גם כנראה גרמה לאנשים מוטיבציה מיוחדת, והנשים הם היו מחוללות של הנס, לא פחות מאשר הגברים. זה מה שמביא רש"י את הסיפור הזה של יהודית, שעל ידיה נעשה נס. את אותו עיקרון גם מצאנו לגבי נושאים אחרים, לגבי חיוב ארבע כוסות. גם שם רבי יהושע בן לוי אומר שלמרות שחיוב ארבע כוסות זה מצוות עשה של זמן גרמה, נשים חייבות. למה? כי אף הם היו באותו הנס. וכך גם לגבי מקרא מגילה. מגילה, כל החיובים של פורים, גם שם אומר רבי יהושע בן לוי שנשים חייבות במצוות הפורים, מפני שאף הם היו באותו הנס. כלומר, בעצם פסח, ההצלה שלנו מגלות מצרים, ההצלה שהיה מיאמן הרשע, כן, ממלכות פרס, וההצלה שיש לנו מפחות ממלכות יוון, נשים הם היו מרכז, הם היו באותו הנס, לכן הם חייבות. גם שם מסביר רש"י, שם לגבי פסח אומר רש"י, נשים הן היו מאוד מרכזיות ביכולת, בזה שהיה ניסים. למה? כי כבר אמרו חז"ל, בזכות נשים צדקניות שבאותו הדור נגלו במצרים. ככה גם לגבי מקרא מגילה, בוודאי שהנשים היו מאוד מרכזיות בזה שנוצר הנס, אסתר המלכה. בלי אסתר לא היו נגלים. זה שיטת רש"י. תוספות במסכת מגילה ובעוד מקומות מאיר מביא את פירוש הרשב"ם, שבעיקרון אומר כמו רש"י. הוא אומר שמהלשון לא נראה כמותם, כי הלשון הוא אף הם היו באותו הנס. אף הם היו באותו הנס, משמע שהם לא היו כל כך מרכזיות כמו הגברים, אלא הגברים בוודאי שהם חייבים בכל המצוות, והנשים הם גם תפלות לגברים. ובגלל הלשון הזאת אומר תוספות שהכוונה אף הם היו באותו הנס, ולא בא להגיד שאנשים הם היו מרכזיות בזה שנעשה הנס, אלא הכוונה, כמו שהגברים חייבים, גם הנשים חייבות. אחרי שתוספות מסכת מגילה מביא את את האמירה הזאת שלו,
תוספות,
כן, אבל תשים לב שרש"י, כשהוא מזכיר גם את הטעם הזה שהם היו בצרה, רש"י אומר שהם היו במיוחד בצרה, לא כמו תוספות. לפי תוספות הם היו כלל כמו הגברים. לפי רש"י יש משהו מיוחד בנשים שהם היו בצרה יותר מאשר הגברים. כן? העיקרון הוא האם הנשים הם תפלות לגברים או שהם לא פחות מהגברים, הם אפילו יותר מהגברים.
תפלות עם
הגדרת על כולם,
באותו דרגה.
אז אם לא תפלות, הם שוות. כן, אבל כאילו זה אומר כזה דבר. הגברים חייבים בכל המצוות. אבל מה אמרנו? גם נשים חייבות. לפי רש"י והרשב"ם, אולי עיקר המצוות שנוגעות לניסים במקרים האלה, זה תוקן בשביל הנשים. כי הם היו המרכזיות בנושא הזה של הנס. ייתכן שהמחלוקת הזאת שאנחנו אומרים, השאלה היא, האם המחלוקת הזאת בין רש"י ותוספות היא מחלוקת בעלמא, או שהיא מחלוקת שיוצא ממנה גם נפקא מינה להלכה. האם כשאתה אומר שאישה חייבת בגלל שאף היא הייתה באותו הנס, האם הכוונה היא חייבת בדיוק כמו הגבר, כמו האיש? או שאולי היא חייבת פחות קצת? אז האם התוקף של האף הם היו באותו הנס זה סברה חזקה או זה סברה חלשה? תוספות בהמשך מביא מחלוקת האם הסברה הזאת שאף הם היו באותו הנס היא יוצרת חיוב דרבנן או יוצרת חיוב דאורייתא? זאת אומרת, האם זה מועיל רק לדיני דרבנן או זה מועיל גם לגבי דיני דאורייתא? האם גם לגבי הדינים של פסח? כלומר, שאישה תהיה חייבת באכילת מצה, בגלל זה שאף היא הייתה באותו הנס, וכמה שהמצה תוקנה, בסדר, זה מה שתוספות שואל. אז יש בתוספות מחלוקת. האם הסברה הזאת שאף הם היו באותו הנס, זה סברה שהיא גורמת לכך שרמת החיוב של האישה זה רמת דאורייתא, כלומר, זה סברה שמועילה גם לרמת דאורייתא, או זה רק סברה שמועילה רק דרבנן? אז התוספות מביא בהתחלה דעה שזה מועיל רק לדרבנן. אחרי כן הוא מביא את רבי יוסף, איש ירושלים, שמה שמה יאמר לו שזה מועיל גם לרמה דאורייתא. אז לכאורה הייתי אומר שהמחלוקת אולי בין אם זה סברה שמועילה לדאורייתא או לא, אולי קשורה למה מה, מה, מה זה אף הם היו באותו הנס. לפי שיטת הרש"י והרשב"ם, שאף הם היו באותו הנס זה סברה חזקה, שכל המצווה הזאת היא בשביל הנס והנשים הן מרכזיות בנס, אז לכאורה זה אולי אפילו ברמה דאורייתא. לפי שיטת התוספות שזה אף הם היו באותו הנס, אז זה רק נשאר ברמה דרבנן, ובמקומות אחרים רואים שאולי לקחו מהמחלוקת הזאת שברש"י ותוספות יצרו נפקא מינה. יש לגבי חיוב עבדים בכל המצוות שנשים חייבות בגלל שאף הם היו באותו הנס, מה לגבי חיוב עבדים? האם גם עבדים חייבים או לא? אז הבית יוסף רוצה לתלות האם עבדים חייבים או לא חייבים במחלוקת הזאת של רש"י ותוספות. לא ניכנס לזה ברגע הזה. בסדר גמור. עכשיו נשאל את עצמנו מה בנוגע לשאר המצוות של חנוכה. הרי אנחנו יודעים שבחנוכה לא חייבים רק בהדלקת נרות חנוכה. בחנוכה גם חייבים במצוות אחרות. יש מצוות נוספות בחנוכה, חוץ מהדלקת הנרות. יש גם מצווה לומר הלל, יש מצווה לומר על הניסים. האם הן חייבות או לא חייבות? האם יש לחלק בין חיוב הדלקת נרות לבין חיוב לבין שאר המצוות? אז זה הדיון שאנחנו הולכים לדון עכשיו. אז נתחיל בעצם מברייתא, מהברייתא שמובאת בתחילת הסוגיות של מסכת שבת על חנוכה, ברייתא שהיא מאוד מאוד קשה, כן, מאוד מוכרת. מהי חנוכה? אומרת הגמרא, תנו רבנן, בכ"ה בכסלו, יום חנוכה, תמנעיה אינון, דלא למספד בהון ולא לתענות בהון, כן, זה מובא ממגילת תענית, על התקנה של ימי החנוכה, ומובא שם הסיפור שהכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל, שעברה מלכות בית חשמונאי וניצחו ובדקו ולא מצאו אלא פר אחד של שמן, שהיה מולך בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס, והדליקו ממנו 8 ימים. לשנה אחרת, קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. כלומר, מוזכר במגילת הענית נס פח השמן, ועל ההזכרה הזאת של נס פח השמן כתוב שקבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה. מסביר רש"י, מה זה קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודעה? דבר ראשון אומר רש"י, ימים טובים, הכוונה היא שלא שזה נאסר בעשיית מלאכה או משהו מעין זה. לא שאסורים במלאכה, שלא נקבעו אלא לקרות הלל ולומר על הניסים להודע. כלומר, רש"י לומד שפירוש הברייתא הוא כזה, עשאום ימים טובים לעניין הלל והודעה. מה זה הלל? הלל זה מצוות קריאת ההלל, זה לכאורה, אין לך פירוש אחר. זה המונח בדרך כלל של מין של ההלל, החיוב לומר הלל. ומה זה הודעה? אומר רש"י, זה אמירת על הניסים ב-18. השאלה שיש בברייתא הזאת היא בוודאי שאלה שצריך לחשוב עליה. קודם כל, למה לא הוזכר פה הדלקת נרות? למה לא הוזכר הדלקת נרות? האם אם הוזכר פה נס, שמונת, עשיית הפך השמן, למה לא הוזכר בברייתא הזאת הדלקת נרות? לא הדבר הראשוני זה שתקנו הדלקת נרות? חנוכה? זו השאלה הראשונה. השאלה השנייה היא, זה מה הקשר בין ההלל וההודעה לפך השמן? האם אנחנו אומרים הלל על מציאת פך השמן? על נס פך השמן? על זה אומרים הלל? או מה הקשר בין נס פך השמן לאמירת ההלל? אז השאלה הראשונה, למה לא הוזכר פה דין של הדלקת נרות? אז שני אפשרויות אפשר אולי לומר. ולי נראה אפשרות שנייה יותר סבירה. אפשרות אחת לבוא ולהגיד שאת הדין הזה של הדלקת נרות זה לא לשנה אחרת כבר, אלא מיד הדליקו נרות. אבל זה לא הגיוני. לבוא ולהגיד שמיד תקנו, שכל אחד ואחד, זה שבבית מקדש הדליקו נרות זה ברור, אבל להגיד שתקנו שמיד באותה שנה שקרה האירוע הזה, בכל בית ובית תקנו שידליקו נרות, זה לא נראה הגיוני. יותר נראה הגיוני הפוך. מה? לא, התקנה הזאת של הדלקת הנר.
לפני שנעשה נס במנורה?
לא, באותה שנה שנעשה נס במנורה, כולם. מה? אתה צודק.
אז בסדר.
אז לכן נראה פשוט הפוך. נראה לי הפוך. שמה שכתוב במגילת תענית, לשנה אחרת קבעום, בהלל והודעה, זה התקן. התקן הוא שכשקוראים ניסים, אומרים הלל, ואומרים הודעה לקדוש ברוך הוא, זה הדבר שמיד תקנו. לקבוע תקנה של מצוות הדלקת נרות בבתים, זה לא מיד. נכון שגם זה בוודאי תוקן בשביל נס פך השמן, אבל זה לא לשנה אחרת. זה אחרת, מגילת תענית זה מגילה שאימונה את המאורעות שקרו בימי בית שני ואיך הגיבו. אז פה באו ואמרו, הנה היה מאורע מיוחד וראו מי הצורך להגיב. אז מה התגובה הראשונה? התגובה הראשונה זה מה שעושים באופן בסיסי על נס. מה? והדלקת נרות שתקנו את זה, זה אחרי, כן. זה תקנה שתוקנה אחרי הרבה שנים, לא מיד. לכן, לפי רש"י לא כתוב במגילת תענית מיד את התקנה הזאת של הדלקת נרות חלוקה. עכשיו, מה, אבל בכל אופן, הקשר בין ההלל לבין נס מציאת פך השמן. אז אני רוצה להזקק לדברי המאירי. המאירי פה שואל שאלה מאוד פשוטה. כלומר, בעצם, לדעתי, זה מה שהציק למאירי. מה הקשר בין נס פך השמן לבין הדין הזה של ההלל? והמאירי לא שואל את זה מפורש, אבל הוא בדברים שלו, הוא תומן תירוץ לשאלה הזאת. יש שאלה גדולה ששואל המאירי, לכאורה 100% מתקנים הלל, צריכים לתקן הלל על נס. אבל כמה הלל צריכים לומר על נס אחד? כולו נס אחד. 8 ימים לומר הלל. הנה, נס יציאת מצרים, היה נס גדול. כמה הללים אנחנו אומרים על נס יציאת מצרים? פעם אחת. פסח חייבים, רק ביום הראשון אומר הלל. אומרים הלל רק פעם אחת. כן? אז גם כאן בסדר, ברור. קרה נס גדול וצריכים לומר הלל. אבל למה לומר 8 ימים הלל? מה זה שונה מהלל על ביציאת מצרים שאתה אומר רק הלל אחד? זה מה ששואל המאירי. וכל מה שמצאנו שאומרים כמה פעמים הלל, בחג סוכות למשל שאומרים 8 פעמים הלל, טוב, חג סוכות, זה סברה מיוחדת, שהגמרא במסכת ערכין אומרת, שבחג סוכות ההלל הוא בכלל לא על נס, ההלל הוא על זה שזה יום טוב, ההלל הוא על זה שיש איזושהי מדרגה רוחנית מיוחדת ביום הזה, שהאדם זוכה להיות עבד השם זה, ובסוכות זה יום כזה שאתה רואה שמדרגה רוחנית של כל יום ויום היא שונה מזה שהוא חלוק בקורבנותיו. אבל מה קרה? למה בחלוקה צריכים לומר בחנוכה שזה יעלה להנס, למה צריכים לומר 8 ימים? אז הוא אומר, לא אמרו לגמור ב8 ימים של חג, אלא בגלל שהקורבנות חלוקים לעצמם בכל יום. אז למה בחנוכה? אבל אומרים, אף על פי שבגאולת מצרים אין גומרים את הלילה ליום ראשון, חנוכה שני, למה? שבכל יום ויום היה הנס מתרבה ומתחדש יותר. אומר המאירי, זה בדיוק הפירוש של הברייתא, למה הצמידו את מצוות ההלל לנס פך השמן? כי ההלל של חנוכה, באמת זה שאומרים אותו 8 ימים, הוא הלל שאתה רק בגלל נס פך השמן, אתה יכול לומר 8 ימים הלל. בבקשה לסגור את הדלת. רק בגלל הנס פך השמן, אתה יכול לבוא ולהגיד, נס פך השמן, אתה רואה שזה נס מתמשך. הנס הוא היה מתמשך בזה שהפך השמן דלה 8 ימים, ולכן תקנו את ההלל 8 ימים. אומר המאיר, היא שואל את עצמו, נו ולמה אז ביום הראשון אומרים את ההלל? אם ההלל הוא צמוד לנס פך השמן, אז למה אומרים שם את ההלל? אז זה אמיר מפורסם שבא ואומר שגם ביום הראשון היה נס בנוגע לפך השמן, לעצם זה שמצאו. או התירוץ היותר פשוט, נעלה עליך, אתה צריך לומר בשביל נס ההצלה, זה ברור. כמו שביציאת מצרים אתה צריך לומר הלל אחד על נס ההצלה, אז גם בחנוכה אתה צריך לומר הלל אחד על נס ההצלה. על הלל אחד לא היה שאלה, כל השאלה היה +7. +7 זה התוספת באמת של הנס שהיה בפך השמן. ואז לפי המידע אנחנו יכולים להבין איך הברייתא במסכת במגילת תענית חיברה בין אמירת ההלל לבין נס פך השמן. בכל אופן יש פה איזשהו קושי באמת לבוא ולהגיד שתקנו הלל על הנס הזה של פך השמן, יש פה איזשהו מהלך מחודש כזה, כן, זה, אבל ככה הדברים שאנחנו, ככה אפשר עוד באיזושהי דרך להסביר את הברייתא הזאת. אז אם ככה שאנחנו שואלים את עצמנו, הלל של חנוכה, האם נשים תהיינה חייבות או לא? הנה, כתוב מפורש במגילת תענית, שהליל של חנוכה הוא קשור לנס, ואז לכאורה נשים גם היו צריכות להיות חייבות. ככה היינו אומרים באופן פשוט. אלא מה? יש משנה במסכת סוכה, שהמשנה במסכת סוכה אומרת שאדם חייב לקרוא את ההלל בחג סוכות. שאלה, נקרא עוד שנייה. ההלל, יש מצווה לקרוא את ההלל בחג הסוכות. יש מצווה לקרוא את ההלל בחג הסוכות, וכתוב שם במשנה, מי שהיה עבד או אישה או קטן, מקרים אותו, עונה אחריהן מה שהם אומרים, ותבוא לו מהרה. מה כתוב כאן במשנה? כתוב במשנה כזה דבר. יש שם במשנה דין שהלל, אתה יכול לומר את ההלל בצורה כזאת שהשליח ציבור אומר חלק מן ההלל, אתה עונה חלק מן ההלל. למה? כי אתה יכול להסתמך על על החזן או על השליח ציבור שאומר חלק מן ההלל, והוא מוציא אותך ידי חובה באמירת ההלל. עובר את המשנה, כל זה רק עם שליח הציבור, זה אחד שהוא גדול, זכר מישראל. אבל אם זה עבד, או אישה, או קטן, באופן פשוט הפירוש במשנה, כיוון שהם פטורים מאמירת ההלל, אז הם לא יכולים להוציא אותך ידי חובה. אז בוודאי אתה לא יכול לשלוח אותם כשליח ציבור. ומה קורה אם אתה לא יודע להגיד את ההלל, והאישה היא מלומדת, והילד הקטן שלך הוא הולך לתלמוד תורה, ואתה לא יודע לקרוא, אז אין לך ברירה. אתה צריך להיעזר בהם, אבל אתה צריך להיעזר להם בצורה כזאת שכל מילה שהם אומרים אתה חוזר ואומר בעצמך אחריהם. אתה לא יכול להסתמך על מה שהם אומרים. למה? באופן פשוט כי הם פטורים. אומר תוספות, משמע מכאן, שאישה פטורה מהלל דסוכות ודעצרת. ולמה? ותמה? פשוט, משום שזה מצוות עשה, שהזמן גרמה. אף על גב עכשיו אומר תוספות, שבהלל של ליל פסח, משמע בערבי פסחים, דמחייבה בארבע כוסות, כלומר, תוספות בעצם יש לו שאלה נסתרת, איך אתה אומר שאישה פטורה מן ההלל? הרי בגמרא ובהרבה מסכת ערבי פסחים, אמר רבי יהושע בן לוי, שנשים חייבות בארבע כוסות. שיטת התוספות, שמה הפירוש של חיוב ארבע כוסות? חיוב ארבע כוסות זה לא חיוב לשתות יין, אלא אומר התוספות, עיקר חיוב ארבע כוסות, בגלל שיש בליל הסדר מצוות שאתה מקיים אותן תוך כדי שתיית ארבע כוסות. ובוודאי שאחד מהמצוות שאתה בגללה עושה כוס, כן, יש מצוות קידוש, זה כוס ראשונה. מצוות סיפור יציאת מצרים, האגדה, כוס שנייה. מצוות ההלל, מצוות ברכת המזון, כוס שלישית. מצוות ההלל, כוס רביעית. אז מה אתה אומר תוספות? מוכח. מזה שרבי שם מלמי אומר שנשים חייבות בארבע כוסות, אומר התוספות, הפירוש הזה, שנשים חייבות באמירת ההלל. אז אם ככה, איך זה מסתדר? הרי במשנה, במסכת סוכה כתוב שנשים פטורות מן ההלל. איך אפשר להבין את זה שנשים חייבות במצוות ההלל בליל פסח? אומר תוספות, לא. יש הבדל. שאני הלל דה פסח דה על הנס בה. ואפן היו באותו הנס. אבל כאן לא על הנס אמור. אומר תוספות, יש חלוקה בין שני סוגי הלל. יש הלל שהוא הלל של סוכות ועצרת, שבו נשים פטורות, ויש הלל שהוא נעשה על נס, שבו נשים חייבות. מהו הלל של נשים חייבות? הלל שחייבים חייבות זה הלל של ליל הסדר, כן, של הלל שנאמר בלילה. היסוד הזה שאנחנו רואים כאן, בואו קודם כל נשאל, מה לגבי ההלל שאומרים ביום ראשון של פסח בבוקר? האם ההלל שאומרים ביום ראשון של פסח בבוקר, האם בו נשים חייבות או נשים פטורות? אז יש לדון פה. כי מצד אחד אנחנו יכולים אולי להגיד שההלל של יום ראשון בבוקר הוא כבר לא מדין הנס, אלא הוא כבר מדין היום טוב. כן, זה כבר זה דומה להלל של סוכות. מצד שני אתה אומר שההלל של יום ראשון של פסח הוא בוודאי נעשה על נס יציאת מצרים. אבל הרי התלבטנו, אמרנו, המאירי בא ואומר, הלל על נס יציאת מצרים, לא צריך לומר כמה פעמים הלל, אתה אומר פעם אחת, וגמרנו, מה זה הדבר הזה שאתה אומר פעמיים הלל על אותו דבר, או איך לדון בדבר הזה? אז יש בשו"ת תורת רפאל, של, כן, רפאל מוולוז'ין, הוא דייק מהתוספות, שלדעתו, נשים חייבות גם בהלל של היום טוב של פסח. למה הנשים חייבות בהלל של יום טוב של פסח? אז הוא מדייק, כי בתחילת דברי תוספות, תוספות אומר, משמע מכאן די אישה פטורה מהלל די סוכות ודי עצרת. משמע שרק משניהם היא פטורה, אבל מהלל אחר של פסח, נשים, תוספות לא אמר שהם פטורות. אז ככה הוא דייק, למרות שאפשר לדייק מהתוספות מהסוף, מזה שהתוספות בסוף אמר, אבל מהלל של ליל פסחים חייבות, הוא לא אמר לא ברור האם הדיוק הוא מוכרח מתוספות או לא, למרות שפשוט דברי תוספות קצת משמע ככה. כי הוא רק דייק את הדבר הזה, שאומרים שיש איזושהי הלל שהיא חייבת, אומר תוספות ההלל של ליל פסח היא חייבת, של יום פסח, אז לא כתוב מפורש, אבל אנחנו מביאים את בספר תורת רפאל, שבאמת סובר שגם בהלל של בוקר היא חייבת. בוא נשאל את עצמנו, ומה לגבי הליל של חנוכה? אז באופן פשוט, הטענה של האחרונים, וזה דבר מאוד מאוד הגיוני, שהגמרא במסכת ערכין, כשהיא מדברת על ימים שאומרים בהם את ההלל, הגמרא אומרת יש 18 ימים שאומרים את ההלל, והגמרא מחפשת לקבוע איזשהו כלל. מתי אומרים הלל? אומרת הגמרא כלל ראשון, כל יום שהוא לא יום חול, הוא יום שהוא אסור בעשיית מלאכה, והוא נקרא מועד, הוא מחייב אמירת ההלל. למה? כי ההלל באופן פשוט, אנחנו כבר מסבירים את העניין, יש צד בהלל, שבהלל האדם הוא מתרומם למדרגה כזאת שהוא יכול לבוא ולהכריז, הללויה, הללו עבדי השם. הוא מרגיש את עצמו כעבד השם, כרמה כזאת שהוא לא מתעסק בעולם הטבע, לא מתעסק לפי חוקי הטבע, הוא ביום שהוא מעבר לעולם הזה הרגיל, זה ההלל. מתי האדם יכול לחוש את תחושת ההשגחה הפרטית המיוחדת והתחושה הזאת שהוא כבר במדרה רוחנית של, שהוא יכול לקרוא לעצמו עבדי השם? זה יום שהוא אסור בעשיית מלאכה ונקרא מועד. שאלת הגמרא נחמד מאוד, אבל הרי אחד מההלל שאומרים זה גם הלל של חנוכה, וחנוכה הוא לא אסור בעשיית מלאכה, כמו שאמר רש"י מפורש, קבעום ימים טובים, אין הכוונה שזה אסור בעשיית מלאכה, והוא גם לא נקרא מועד. אז איך אומרים הלל בחנוכה? אומרת הגמרא, בחנוכה אומרים הלל משום ניסה. והחנוכה דלאו אחי ולאו אחי וכאמר, עונה הגמרא משום ניסה. כלומר, בחנוכה יש טעם אחר לומר הלל משום נס. עכשיו, זה באמת השאלה. האם אנחנו באים ואומרים שכשאמרה הגמרא באה ואומרת שבחנוכה, עכשיו הגמרא האחרת שואלת, נו, ופורים שקרה נס, למה לא אומרים הלל? אז יש את השלושה תירוצים בגמרא, או שגם בפורים אומרים הלל וקריאת הזו הללה, או שבפורים, נכון שנעשה נס, אבל מצד שני יש משהו שגורם לזה שהנס הוא לא כל כך מופלא, או בגלל שואה, וחוץ לארץ, או בגלל שהקת לעבדי אחשוורוש הנס, כן, שהנס הוא לא היה, הוא לא טוב, כן, לא הגענו למדרגה טובה כתוצאה מהנס הזה. זה שני האפשרויות שהגמרא אומרת בהבחנה בין פורים לחנוכה. עכשיו, מהו הלל של חנוכה? האם, זה באמת אולי השאלה העיקרית פה, האם לבוא ולומר שתקנת ההלל היא תקנה אחת, או שאנחנו נגדיר שיש פה באמת שני סוגים של הלל. יש הלל שנאמר על המדרגה הרוחנית של היום, שיקרה מועד ואסור בעשיית מלאכה, ויש הלל שזה ההודעה על הנס, זה חלק מאווירת ההודעה, או זה חלק מזה שאתה מהלל את הקדוש ברוך הוא, שהתגלה השגחה פרטית מיוחדת של הקדוש ברוך הוא אלינו, וזה שהוא עשה נס, וזה גם בימות החול יש ניסים לפעמים. אז יש דיוק מופלא של אריזה לוי על הרמב״ם בהלל של פסח, הוא אומר, הוא הביא ממסכת סופרים, במסכת סופרים שם הוזכרו הימים שאומרים בהם את ההלל, וכתוב שם ככה: גומרים את ההלל כל שמונת ימי חנוכה, צריך לברך בתחילתן ולקרותן בנעימה. מה זה הדין הזה לקרותן בנעימה? האם זה סתם דרוש, או איזה משהו שקשור לגדר ההלל? אז אומר אריזה לוי, שאת אותו ביטוי של קרותן בנעימה, לא כתוב לגבי כל ההללים, אלא זה כתוב גם לגבי שתי לילות, מצווה מן המובחר לקרות ההלל בשני לילות של, של גלויות, כוונה של פסח, לברך עליהם ולאומרם בנעימה, לקיים מה שנאמר ומה שיחדל. טענה של מזלוי, שיש הבדל בין הצורה שאומרים הלל בחנוכה ובפסח, לבין צורת אמירת ההלל בשאר ההלל של סוכות ועצרת. יש הלל שנאמר מתוך רוממות רוח, מתוך התבוננות, הללו עבדי השם, האדם מתבונן על היסודות שלו, על היסודות של הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. אבל יש הלל שהוא צריך להיאמר בצורה רגשית יותר, כן, בנעימה. כלומר, הדין הזה שההלל נאמר בנעימה, זה דין שההלל הוא לא רק בא להעיד על המדרגה הרוחנית של עם ישראל, אלא הוא גם משמש כפונקציה של הודעה. כלומר, הוא משמש גם כפונקציה של שירה, שהאדם מודה לקדוש ברוך הוא על ההצלה. אנחנו יודעים שיש, בתפילה יש שבח ויש הודעה, זה הבדל. שבח זה אתה מדבר יותר על מי הוא הקדוש ברוך הוא, שבחיו של הקדוש ברוך הוא. הודעה אתה כבר מדבר על איך שהקדוש ברוך הוא היטיב עמך, עשה לך משהו מסוים. הלל של סוכות ועצרת זה הלל שהוא יותר מדבר על עצם השבח. הלל של פסח וחנוכה שמדובר על נס ההצלה שלנו, שמה זה צריך לכלול הודעה. במקום שזה צריך לכלול הודעה, על זה כתוב במסכת סופרים שההלל הזה נאמר בנעימה. העיקרון הזה של שני סוגי ההלל כבר הביאו מדברי הגאונים, שהר"ן הביא במסכת פסחים, רבי גאון. רבי גאון אמר את זה רק הלל של ליל הסדר, וזה רבי גאון מאוד מפורסם, שבא ואמר שיש הלל שנאמר כקריאת ההלל, ויש הלל שנאמר כשירה. מה ההבדל בין הלל שנאמר כקריאה לבין הלל שנאמר כשירה? הלל שנאמר כשירה הוא הלל שהעניין שבו, כלומר, זה שני סוגים של אמירת הלל. יש הלל שהוא, השיר יהיה לכם כליל להתקדש החג, זה אומר שזה הלל שנאמר בצורה של שירה, ואז יכול להיות שהגדרים הם גדרים שאפשר להפסיק באמצע הלל הזה, שלא אומרים ברכה לפניו וברכה לאחריו, זה צריך להיות משהו יותר ספונטני גם, כלומר זה יכול להיות תוך כדי סעודה, אין את כל ההלכות של קריאת הלל, ויש הלל שהדביקו עליו את כל הדינים של קריאה, כמו שיש דין של קריאת התורה, יש דין של קריאת הלל, או יש דין של שאתה צריך לומר את היסודות שכתובים בהלל בצורה של קריאת הלל. את העניין הזה אפשר לפתח בצורה מאוד מאוד רחבה, וזה יותר המקום לפתח את זה, זה בשיעור לפני חג הפסח. בינתיים מה שאנחנו אומרים, שלפחות בכיוון של תוספות, ניתן לבוא ולהגדיר, לנסח שיש שני סוגי הלל. יש הלל שהוא על נס, ויש הלל שהוא לא על נס. זה בעצם עולה מן הגמרא במסכת ערכין, ובאופן פשוט, מה שעולה מן הגמרא במסכת ערכין, מה שיוצא בעצם מדברי התוספות, שבהלל שהוא על נס, שהוא הלל של ליל פסח, שהוא באופן פשוט גם הלל של חנוכה, נשים תהיינה חייבות, אבל בהלל של שהוא נעשה כתוצאה מהיום טוב, וזה נשים תהיינה פטורות. לבוא ולהגיד שבחנוכה הלל הוא מדין יום טוב, זה קשה, כי הרי חנוכה הוא באמת ליום טוב. אומר לך שקבעו וסאום ימים טובים רק לעניין הלל והודעה. זה לא שבאמת הימים האלה יש להם גדר אחר, כן, גדר אחר של ימים. עד כאן שיטת התוספות. הדבר שהוא באמת דורש ברור, כשהדברים הם לא כל כך פשוטים, זה יותר שיטת הרמב״ם. אבל לפני כן יש מישהו שרוצה להעיר על מה שאמרנו עד עכשיו, כן?
עדיין בגלל שתיים יסודי להעיל שזה אף ימי באותו הנס, נכון? והרב אמר אחרי זה שהנס הבא כאילו היה שהשמן נוסף. וזה לא אף
ימי באותו הנס,
כאילו זה לא...
למה הקב"ה הוא גרם לזה שהנס... זה היה התגובה האלוקית, זה היה עשיית דשמיא האלוקית, שנבעה מזה שהקב"ה רצה להראות את חיבתו כלפינו, שהוא דאג לזה שנס פח השמן ילך וידלק עוד, אז הוא רצה להראות את חיבתו גם כלפי אנשים שהם גם היו בצרה גדולה וגם הם גרמו לסייעתא דשמיא של הניסים.
לפי רש"י שאומר שבעצם אף
פעמים בתונס
השם גרמו את הנס, שיהודי
טרפה
את ראשו.
נכון, נו.
אבל פה זה לא
הם. כן, אבל זה
הקדוש
ברוך הוא רוצה. נו, ואז לכן מה השאלה שלך?
לא, אני לא רואה. זאת אומרת, זה לא אף פעמים באותו הנס בכל השמונה ימים, בכל
השבעים האחרים. שלעשות חלוקה שנשים תהיינה חייבות בהלל ביום הראשון ולא בשמונה ימים. לפי המאירי, כן. השאלה היא, השאלה שאני הייתי שואל אולי יותר קיצוני, אז גם שנשים לא תהיינה חייבות בנר חנוכה. אני הייתי אומר, אם נשים חייבות בנר חנוכה, כל שכן הן צריכות להיות חייבות בהלל. כלומר, הלל מבחינת הסברה הפשוטה שלי נראה לי שהוא יותר נוגע לנס המלחמה מאשר נרות חנוכה. בסדר, זה מה שעוד מעט נטען ברמה, אולי לא ככה. בסדר, אני רק אומר, בינתיים, לפי התפיסה שאנחנו תופסים עכשיו, שהם באמת נרות חנוכה, זה על נרות, על נרות שהיו במקדש, אז אם אתה שואל אותי, השכל שלי היה אומר שאם הן חייבות בנר חנוכה, כל שכן שהן צריכות להיות חייבות גם בהלל. כי הקשר של נשים להלל הוא יותר מאשר הקשר של נשים לנס פך השמן, כמו שאתה אמרת. כן, ואם רבי יהושע בן לוי בא וחידש שאף הם היו באותו הנס מחייב אותם בהדלקת נרות חנוכה, כל שכן שהייתי מחייב אותם בהלל, ככה באופן פשוט. מה?
השאלה כמו שאומר, שגם הם חייבים בנרות חנוכה.
בסדר, אני רק אומר, זה לא שאלה איך הם חייבות. תקנו, כיוון שהם שייכות לנס חייבות בנרות חנוכה, רק אני אומר שאם המבנה כמו שעברנו עד עכשיו, היינו אומרים באופן פשוט שכל שכן שצריכות להיות חייבות בהלל. כן. אתה שואל למה לא מספיק הלל או למה לא מספיק על הניסים? אני יכול להתחיל להגיד לך דרשות, מה הלל הזה, מה הבדל, אתה בעצם שואל רואי יותר, הבנתית יותר, מה זה שני הדברים האלה, הלל והודעה, כן, מה זה, יש מקום להתמונן לזה, אבל זה לא קשה.
לכאורה אין ברשי,
זה שיעור אחר. לתרץ את הסתירה הזאת ברש"י, נתנו בהזדמנות שיעור על זה. לא להיום. אתה צודק שיש מקום להתבונן.
למה לפי זה שאמרנו שיש שאלה של שבע
ומדה,
הלל
שלנו
נשאר
אותו דבר, אחרי שהיא נשאר אותו לפורט המזמורים. לא, לא, לא. הלל הוא כנראה, הוא מכיל את שני הדברים האלה. אז זה הקידוש היפה הזה של אריזה לוי, שבאמת יש הבדל בצורה שאתה עושה את זה. זה בנעימה יותר, זה יוצר עם הדגש על ההצלה, וזה יותר דגש על היסודות האלה של גדלות השם. כשזה קשור אליך, אז זה ודאי דורש יותר את הנעימה הזאת. טוב, הרמב״ם. הרמב״ם קודם כל מביא את דיני ההלל בחנוכה. זה כבר שאלנו את השאלה הזאת. מכל דיני, מכל המקומות שיש הלל, הרמב״ם בוחר להביא את כל דיני הלל בחנוכה. על מה לבי? למה? אז אמרנו שיש מחלוקת מאוד גדולה. האם הלל, המקור שלו הוא דאורייתאי או דרבנן? שיטת הרמב״ם שהלל הוא מדברי סופרים, שחיוב הלל הוא רק מדרבנן, ולכן אולי אנחנו יכולים להבין למה הרמב״ם כתב את מצוות ההלל בחנוכה. כי הרמב״ם רצה להבליט את זה, שחיוב ההלל הוא חיוב רק דרבנן, הוא כתב את חיוב ההלל בחג שהוא דרבנן. זה לפי שיטת הרמב"ם, זה מקרין על כל מצוות ההלל, שתמיד ההלל הוא רק דרבנן. כן, רצה אילון לומר חידוש שהוא יכול להיות מאוד הגיוני, שאולי אפשר לומר שעד חנוכה לפי שיטת הרמב"ם לא היה תקנה ברורה של אמירת ההלל. כתוב, נכון, נביאים שבהם תקנו לומר שירה, לומר הלל, הלל זה מי אמרו, זה, אבל בהתחלה זה היה אפשר לומר את זה בצורה של, של שירת הים, והיה אפשר לומר חלק זה וזה. מתי תוקן תקנה מוגדרת של מה צריך לקרוא, ושל ברכה לפני, ברכה אחרי, זה מחנוכה ואילך. כלומר, כתוצאה מחנוכה, ראו צורך לתקן את ההלל, ולכן ומאז נוסח הדין הזה של ההלל, ולכן הרמב"ם מביא את זה בהלכות חנוכה. אנחנו אחרי כן נשתמש בנקודה הזאת. עכשיו בכל אופן אומר הרמב"ם בהלל הזה, מביא את המשנה במסכת סוכה, אם היה מקרה את ההלל קטן או עבד או אישה, עונה אחרי מה שהם אומרים מילה ממילה בכל. הרמב"ם כותב את זה, את המשנה, והוא לא מחלק את החילוק הזה של תוספות. ובאופן פשוט הרמב"ם כותב את זה בהלכות חנוכה. מזה שהרמב"ם כותב את זה בהלכות חנוכה, באופן פשוט נראה שהרמב"ם סובר שזה דין בכל ההלל שנשים פטורות. כל ההללים הם נשים פטורות. ככה באמת מביא המגן אברהם, שנשים פטורות מכל ההלל, מפני שהוא מצוות עשה שהזמן גרמה. לפיכך אין יכולים להוציא אחרים מדי חובה, אלא אם כן עונה אחריהם מילה במילה. אז יוצא באופן פשוט שהרמב"ם פותר נשים במצוות ההלל. השאלה היא באמת למה? למה באמת, לפי שיטת הרמב״ם, נשים במצוות העשה של נר חנוכה הם חייבות, ומצוות העשה של ההלל נשים פטורות? שניהם לכאורה זה מצוות העשה של הזמן גרמה, ובשניהם היה סיבת פטור, ובשניהם לכאורה יש את אותה סיבת חיוב שאף הם היו באותו הנס. וכפי מה שאנחנו אומרים, ההיגיון גם אומר שסברת אף הם היו באותו הנס היא צריכה להיות סברה יותר חזקה לגבי ההלל של חנוכה מאשר לגבי אולי נרות חנוכה, כמו שדיברנו לפני כן. אז למה מצד אחד אנחנו רואים שתקנו שנשים תהיינה חייבות של נר חנוכה, בנר חנוכה, ונשים לא תהיינה חייבות במצוות ההלל? אז אולי היה אפשר להתחכם ולומר ששיטת הרמב״ם היא שבעצם נשים כן חייבות בהלל. נשים כן חייבות בהלל. אלא מה? למרות שנשים חייבות בהלל, אבל להוציא את הגברים בהלל, זה הם לא יכולות. למה? למה? מה? למה? כי פה באמת אנחנו מגיעים לנקודה שאנחנו ככה נסבור, כן, אבל עכשיו אנחנו מתחילים לנתח אותה, וזה קשור לשאלה הראשונה שהתחלנו לשאול. כשאתה בא אתה אומר שנשים חייבות כי אף הם היו באותו הלס, האם רמת החיוב של האישה היא כמו של האיש או פחותה משל האיש? כי אתה יכול אולי לומר שרמת חיוב של האישה הוא היא חייבת, אבל היא לא חייבת ברמה של האיש. אז היא חייבת לעצמה, אבל להוציא את האיש ידי חובה היא לא תוכל. קודם כל גם יש מקום לדון אולי שעצם היכולת להוציא אחד את השני זה קשור לדין ערבות, ונשים הן ממועטות מדין ערבות, אבל אנחנו אומרים לא מצד זה. אנחנו אומרים מצד זה ש אף הם היו באותו הנס, זה אומר שרמת החיוב של האישה הוא שונה מרמת החיוב של האיש. אנחנו תנינו את זה קודם, אולי זה תלוי במחלוקת הזאת שבין רש"י ותוספות. שלפי שיטת הרש"י, אף הם היו באותו הנס, זה סברה חזקה שגורם לכך שנשים, רמת החיוב שלהם, זה כמו של גברים. ולפי שיטת הרמב״ם, אף הם היו באותו הנס, זה רמת חיוב שהיא פחותה מהגברים. רמת החיוב היא פחותה מהגברים, והם לא... וזה רמת חיוב פחותה מהגברים. אז הן חייבות, אבל הן לא יכולות להוציא את ה... גברים ידי חובה. איפה אנחנו רואים? מה? וזה דומה אולי יותר למה שרצינו לומר בשיטת התוספות. איפה אנחנו אולי יכולים לומר, לראות את הדבר הזה? אז העיקרון של מה שאנחנו רוצים לחדש עכשיו, שגם כשיש חיוב שאף הם היו באותו הנס, זה לא... אותה רמת חיוב כמו של הגברים, מצאנו בשיטת בעל הלכות גדולות. בעל הלכות גדולות מאוד מפורסם, אומר לגבי קריאת מגילה, שכתוב מפורש שנשים חייבות במקרא מגילה, אומר בעל הלכות גדולות, נכון שנשים חייבות, אבל הן חייבות רק לשמוע. להוציא את הגברים ידי חובה בקריאת הלל, הן לא יכולות. כלומר, בעל הלכות גדולות אומר מפורש, נשים חייבות, לקרוא, הן חייבות לשמוע מקרא מגילה, אבל הן לא חייבות לקרות. והנפקמינה לעניין זה שאישה שהיא לא חייבת לקרוא במגילה, היא לא יכולה להוציא את האיש את זה חובה. ונאמרו הרבה הרבה הסברות לשיטת בעל הלכות גדולות. יש הסברות כאלה, והבאתי את זה בשביל קצת לחדד בסוגיה שלנו את זה. כתוב בספר מרחשת, אחד מן המהלכים להסביר את שיטת בעל הלכות גדולות, אומר במרחשת משהו מאוד יפה. הוא אומר, קריאת המגילה, הרי הגמרא במסכת ערכין שאלה, למה לא אומרים הלל בפורים? אחד מהתירוצים של הגמרא היה, כי קריאת הזו הלילה. אז מה אנחנו רואים? שבמקריאת מגילה, כשאתה קורא מקרא מגילה, אתה יוצא כלול במקרא מגילה מצוות הלל. טוען המרחשת, שמקרא מגילה יש כביכול שני דינים. דין אחד במצוות המקרא מגילה זה סתם הדין של הודעה, של פרסומי ניסה. דין שני... הוא דין של קריאת ההלל. נשים הן חייבות במקרא מגילה מצד שאף הם היו באותו הנס, מצד הפרסומי ניסה. אבל הן לא חייבות במקרא מגילה מצד ההלל. וכיוון שהן לא חייבות מצד ההלל, לכן נשים לא יכולות לצאת ידי, להוציא את הגברים מדי חובה. מזה המרחשת רצה להגיד חידוש להלכה, שגם לפי בעל הלכות גדולות שנשים לא יכולות להוציא את הגברים ידי חובה, זה רק... בהלל של היום, במקרא מגילה של היום, כי חיוב ההלל, הרי אנחנו יודעים שזה רק בהלל נקרא רק ביום, רק מקרא מגילה של היום נאמר הדין הזה שקריאת המגילה היא צריכה להכין גם את ההלל, אבל בקריאת מגילה של הלילה שזה רק לפרסומי ניסן, נשים כן תוכל להוציא גברים. זה חידוש יפה שמקשר את העניין הזה אלינו. אז היינו יכולים אולי לבוא ולומר שאנחנו רואים שגם כשמחייבים את הנשים בפרסום הנס, אז חייבו אותם בצורה כזאת שהעיקר שהם יזכירו את הנס, אבל לתקן להם שהם יקראו בצורה מדויקת דווקא פרקים מסוימים בדיני קריאה או משהו מעין זה, זה לא חייבו את הנשים, ולכן נשים לא יכולות להוציא את ה... גברים. הדבר הזה הוא לכאורה מאוד נחמד, אבל ברמב"ם אי אפשר לומר את זה. כי הרי לגבי קריאת מגילה, ברמב"ם מפורש סובר כמו שיטת רש"י. שיטת רש"י, שנשים שחייבות במקרא מגילה, כמו שהן חייבות במקרא מגילה, הן גם יכולות להוציא את הגברים. חולק על בעל הלכות גדולות. גם הרמב"ם בתחילת הלכות מגילה, בתחילת הלכות מגילה, אומר מפורש כמו שיטת רש"י, שככה באופן פשוט עולה מדברי הרמב״ם, שהרמב״ם לא עושה שום חילוק, והרמב״ם אומר שחייבים מקריאתה אנשים ונשים, גרים ועבדים, משוחררים, ועל זה הוא אומר, והוא שישמע ממשהו חייב בקריאתה, לפיכך אם היה קורא קטן, השומע ממנו לא יצא, הוא אומר דווקא אם היה קורא קטן, השומע ממנו לא יצא, משמע אבל שאם הקורא זה אישה, כן יצא, אז באופן פשוט אנחנו רואים שהרמב״ם לא מקבל את החלוקה הזאת שבה אנחנו דולות. משמע בשיטת הרמב״ם, שכשאתה חייב במצווה, אתה חייב בה ברמה כזאת שאתה יכול להוציא את האיש, אבל אם אתה לא מוציא את האיש, אתה לא חייב במצווה. אתה לא חייב במצווה. אז לכן קשה לבוא ולהגיד שהרמב״ם פה בקריאת ההלל יעשה כאלה חלוקות שחייבות ברמה כזאת ולא חייבות ברמה אחרת, זה קצת מחודש. כיוון שהוא באותו כיוון אבל קצת שונה, אנחנו בסופו של דבר נלך בכיוון הזה, רק אנחנו כל הזמן מחדדים איך לומר את זה. מביא אסדר חמד בשם רב שלוימי הכהן מווילנה, תרוץ על הרמב״ם, הוא שואל את השאלה הזאת, למה לפי הרמב״ם נשים לא יכולות, לא חייבות בהלל של חנוכה? אומר רב שלוימי הכהן מווילנה, אומר, מצאנו לגבי תפילה משהו דומה לזה. כן, לגבי חיוב תפילה כתוב שנשים חייבות בתפילה. ושיטת הרמב״ם, שלמרות שנשים חייבות בתפילה, נשים חייבות בעיקר התפילה. אבל בכל הפרטים של חיוב התפילה, שזה אומר שלוש תפילות ביום, שזה אומר נוסח מדויק של התפילה, זה נשים לא חייבות. אז אומר על כך, כן, ברב שלוימי הכהן מווילנה, אז רואים בעצם בשיטת הרמב״ם שלמרות שחייבת את האישה בתפילה, אמרת, העיקר שהיא חייבת בעיקר המצווה, היא לא חייבת בתוספות. אומר רב שלוימי הכהן מווילנה, הוא הדין, נראה לו גם לגבי ההלל ככה. נכון, נשים חייבת מהלל, אבל מה זה ההלל שאישה חייבת? אישה חייבת להודות לקדוש ברוך הוא, היא חייבת להלל. אבל בפרטים של ההלל, כלומר, לומר את כל הפרקים בצורה המדוקדקת שלהם, זה אישה לא חייבת. וכיוון שאישה לא חייבת, אישה חייבת רק בעצם אמירת ההודעה לקדוש ברוך הוא, עצם קריאת ההלל, אבל היא לא חייבת בכל קריאת הפרקים, לכן לא יכולה להוציא את האיש הזה חובה. כל המהלכים האלה, מהלכים לכאורה לא כמו הכימון של המגן אברהם, שבמגן אברהם משמע שאישה פתורה בצורה מוחלטת מאמירת ההלל. אבל גם רב שלמה הכהן מבילנה לכאורה הוא לא, הוא מחודש מאוד, זה לא כל כך הגיוני. כי נכון שהרמב"ם אמר את דבריו לגבי תפילה, אבל בתפילה זה מאוד הגיוני. כי בתפילה זה בנוי בצורה כזאת, שתפילה היה רובד דאורייתא. הרובד דאורייתא של תפילה והוא, הרובד דאורייתא של תפילה זה מה שכתוב, שמדאורייתא תפילה היא בכלל לא מצווה עשה של זמן גרמה. כלומר, יש את הרובד הדאורייתאי שתפילה היא לא מוגדרת מצווה עשה של זמן גרמה. ועל גבי זה אומרת הגמרא, שבאו רבנן ותקנו רובד שני שהוא רובד הרבנן, שלמדו מהפסוק ערב ובוקר וצהריים השיחה בהמה, ורבנן באו והפכו את זה למצוות עשה של זמן גרמה. על זה אומרת, ככה הרמב״ם למד את הגמרא במסכת ברכות, על זה אמרה הגמרא, מהו דתימה, כיוון שרבנן באו והפכו את מצוות התפילה למצוות עשה של זמן גרמה, נשים פטורות, כמה שמלן שלא ככה, מה כמה שמלן שלא ככה? כלומר, היינו חושבים שכשרבנן מתקנים את הרובד, את התקנה שלהם, זה גורם לזה שהם עוקרים את התקנה הבסיסית הזאת של דאורייתא, כן? בסגנון מה שדיברנו על רבנן לוקחים דבר מן התורה, לא זה. באה הגמרא אומרת, לא, רבנן בנו את זה בצורה כזאת שיש את הרובד דאורייתאי, ועל גביו הם אמרו את הרובד של דרבנן, ועל זה בא הרמב"ם ופוסק משהו מאוד מאוד פשוט. את הרובד הדאורייתא של תפילה זה מצוות עשה של לא הזמן גרמה, זה נשים חייבות. את הרובד דרבנן, שזה רבנן הפכו את זה מצוות עשה של זמן גרמה, זה נשים פטורות. זה מאוד מובן לנו. אבל בהלל, במיוחד לפי מה שטענו שיכול להיות שכל ההלל הוא מתוקן פה, וזה אין שני רובנים, הכל זה בעצם הלל אחד זה, קשה לבוא ולהגיד כזה מהלך. לכן אנחנו רוצים להגיד מהלך אחר. יש לנו שני מהלכים, כשמהלך אחד נראה לנו יותר. כן? בכל אופן נזכיר גם מהלך אחר. אז נתחיל במהלך שהוא נראה לנו יותר, ברמב"ם אחר נזכיר מהלך אחר. הטענה שלנו היא קודם כל מתחילה כך, שהרמב"ם למד את הברייתא שכתוב, את הברייתא ממגילת תענית, שכתוב שם את תנו רבנן מהי חנוכה, לשנה אחרת, קבעו ועשו ימים טובים בהלל והודאה, הרמב"ם למד בשני דברים שונה מרש"י. דבר ראשון, הרמב"ם למד, מה הכוונה שנה אחרת קבעו ועשו ימים טובים? לא הכוונה סתם. הכוונה קבעו ועשו ימים טובים, אומר הרמב"ם מגדיר, שימי חנוכה הם ימי שמחה. מה זה אומר שכשהרמב"ם בא ומגדיר שימי חנוכה הם ימי שמחה, יש מצוות שמחה בחנוכה. דווקא מינה יכולה להיות מעניין סעודות בחנוכה. האם סעודות בחנוכה הם סעודות מצווה או לא סעודות מצווה? אומר הרמב"ם, זה מה שכתוב, קבעו ועשו ימים טובים, שימי חנוכה הם ימי שמחה. זו נקודה ראשונה שאנחנו רוצים לטעון שהרמב"ם למד שונה משיטת רש"י. עוד מעט נקרא את לשון הרמב"ם ונראה איך שזה מדויק. זה תקנה ראשונה שכתוב שזה ימי שמחה. דבר שני כתוב, תקנו הלל, אז באמת זה כמו הלל, כמו שרש"י מסביר, בהלל אי אפשר להתווכח. הודעה, לפי דעתנו שיטת הרמב"ם היא, כוונה הודעה, תקנו מצוות הדלקת נרות חנוכה. כלומר, כתוב כאן במגילת תענית שתקנו נר חנוכה. זה לא הגיוני שלא יוזכר במגילת תענית נר חנוכה. איפה כתוב הנר חנוכה לפי שיטת הרמב"ם בברייתא הזאת? בזה שכתוב כאן הודעה. עכשיו, מה הנקודה החשובה פה? הנקודה החשובה פה זה באמת ששיטת הרמב"ם היא שגם מצוות הדלקת נרות חנוכה זה לא זכר לנס פך השמן. זה זכר לנס ההצלה. כלומר, המצווה להדליק נרות חנוכה היא בשביל להודות על נס ההצלה. ואין העניין של הדלקת נרות חנוכה זכר למקדש ודברים אלה. נרות חנוכה זה חלק מהצורה שחכמים קבעו איך להודות על הנס, איך לפרסם את הנס. זה העניין של נרות חנוכה. לא, אני רוצה לטעון שהרמב"ם ההלכתי טוען שנרות חנוכה זה דין של פרסום, זה דין של הודעה על הנס. מה? עכשיו הרמב"ם מתחיל ואומר איך זה קשור לנרות חנוכה. פשוט מאוד. הרי יש פה רמב"ם קשה, הרמב"ם מתחיל את הלכות חנוכה. זה נכון שאפשר להגיד שהרמב"ם צריך להתחיל את הלכות חנוכה, אז הוא צריך לספר סיפורים. אבל הרמב"ם לא עשה את זה לא בפורים. הרמב"ם לא עשה את זה לגבי יציאת מצרים זה. הרמב"ם ההלכתי הוא רמב"ם הלכתי. מה הרמב"ם? הרמב"ם מתחיל את הלכות חנוכה, מתחיל לספר סיפורים. שהיו יוונים, והיוונים צרו לישראל ודחקו אותם. ומה אומר הרמב"ם עיקר הצרה איתה? דחקו אותם עד כדי כך שעם ישראל לא יכל לקיים מצוות. דחקו אותם עד כדי כך ש... לא יכלו לקיים מצוות. וכשגברו ישראל הלוויהם ואיבדו ב-15 בחודש כסלב, היה, נכנסו לאחר ולא מצאו שמן טהור במקדש אלא פח אחד, ולא היה לבוא להדליק, והדליקו ממנו נרות המערכה 8 ימים, ומפני זה, זה הרמב"ם הקריטי, ומפני זה התקינו חכמים שבאותו הדור שיהיו 80 האלו שתחילתם אלא 15 בכסלב. עכשיו פה הוא כותב את הברייתא, ימי שמחה, ככה הוא מסביר מה זה ימים טובים, והלל, ככה הוא מסביר מה זה הלל, ומדליקים בהם הנרות בערב על פתחי הבתים בכל לילה ולילה. זה ככה הוא מסביר את ההודעה. למה? לגלות הנס. למה באמת זה מהותי לגילוי הנס? כי כל הצרה הייתה שאם שחקיהם מצוות, איך ההודעה הכי ישירה לעניין הזה של נס ההצלה פה, זה שאתה יכול לקיים מצוות. זה שהצליחו לקיים שוב את מצוות הדלקת נרות חנוכה, זה הביטוי של ההודעה הכי גדולה. זה שכל יהודי יכול בביתו לקיים מצוות ויכול לגלות את הנס על ידי זה שהוא מקיים מצווה גם ברשות הרבים, זה ההודעה הכי ישירה לעניין הזה של, 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 של נס החנוכה. לכן הרמב"ם מתחיל בסיפור פה. אני אראה לכם שגם הרמב"ם בסוף ההלכות הוא מדגיש את הדבר הזה. ממשיך הרמב"ם ומדגיש שהעניין של נרות חנוכה, עיקר העניין הזה של נרות חנוכה, זה רק הנושא הזה של פרסום הנס. נתחיל, לא קראת. בבית שני כשמלכו מלכי יוון, גזרו גזרות על ישראל וביטלו דתם ולא הניחו אותם לעסוק בתורה ובמצוות. פשטו ידם וממונם ובנותיהם, נכנסו להיכל, פרצו פרצות וטימאו טהרות. צר להם לישראל מאוד ולחצו מאוד. מה כל התיאור של הרמב״ם? זה בא להגיד שזה סוג, הסוג הצרות של, של חנוכה היה שלא יכלו לקיים מצוות. איך ההודעה על הדבר הזה? שאתה יכול לקיים מצווה. מה הדבר הכי מבטא הדבר הזה שאתה יכול לקיים מצווה? שאתה מדליק נרות חנוכה ברחוב, בחוץ. זה הצורת ההודעה הכי, זה לגלות את הנס. אתה כל פעם שאתה עושה את הדבר הזה, אתה מגלה את, את הנס הזה. גם הרמב״ם בסוף ההלכות, אז הרמב״ם מדגיש, מצווה נר חנוכה, מצווה חריבה היא עד מאוד, צריך להיזהר בה כדי להודיע הנס ולהוסיף בשבח האל והודיה על הניסים שעשה לנו. זה מה שהביאו ממסכת סופרים, שיש דין שבעד הדלקת נרות צריכים, כשאתה מדליק את הנרות, לומר, הנרות הללו קודש, כן, על הניס, הנרות הללו המדליקים, על הניסים, על הנפלאות, על התשובות, על המחמות שעשית, כן, ואין לנו רשות להשתמש בהם לראותם מלבד, כדי להודות ולהלל על ניסיך לפלותיך ועל ישועתך. כי באמת זה המהות של עניין החנוכה. זה קודם כל מבחינת... רגע, מה?
מה בשבת ששאול מה איתנו, מה
אני מצפה בגלל בחשבים? בדיוק, זה מה שאנחנו אומרים, מה זה מה שהרמב"ם למד? שההודעה, מה? זה מה שמסביר לך הרמב״ם, שפה המלחמה היה על קיום המצוות, וזה היה הצרה, וזה היה ההודעה, זה היה הניצחון, וזה צורת ההודעה פה. איך? לכן הרמב״ם מתחיל את ההלכות ואומר דחקו 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 עד כדי כך שאפילו את ה... לא שרק כל אחד בביתו לא יכול, אלא אפילו את המצווה הכללית הזאת של באמת המילה שלא יכולו לקיים. עכשיו אם הגענו לנקודה הזאת, ואז זה באמת צורת הודעה מיוחדת שתקנו בחנוכה, כי זה צרה מיוחדת ולכן רצו לתקן את ההודעה בצורה מאוד מיוחדת. אם הגענו לנקודה הזאת, הטענה שלנו עכשיו היא מאוד פשוטה. העיקרון של מה שהאחרונים אמרו, שכשנשים חייבות אף הם היו באותו הנס, הוא עיקרון שבאמת זה לא רמת חיוב כמו של הגברים, אלא זה הכוונה שחייבות בעיקר הדבר, העיקרון הזה הוא נכון. החידוש של הרמב״ם הוא שכשמתקנים פה בחנוכה הלל והודעה, זה לא שתי מצוות נפרדות. ואז אתה צריך לדון, אז איפה אתה מקיים את מצוות ההלל? יש מצווה להודות על הנס. צורת ההודעה על הנס, כן, נעשית בכל מיני דרכים. הבנשים חייבו אותם בעיקר ההודעה. עיקר ההודעה טוען הרמב"ם, מה זה? הדלקת הנרות. גברים, כיוון שתקנו תקנה כללית בכל המקומות שיש צורת הודעה של ההלל, זה לא צורת ההודעה שהיא ממש כמו יד לכפפה בנושא הזה של... של חנוכה, ולכן לא חייבים, לכן נשים פטורות גם מהלב של חנוכה, כי צורת ההודעה, גם בליל פסח אנחנו נאמר, שצורת ההודעה היא תהיה דרך ארבע כוסות, כלומר זה לא יהיה דין של אמירת ההלל, אתה בפועל שם גם אומר את ההלל, אבל היסוד הוא שכשמחייבים נשים, אף הם היו באותו הנס, נשים כשהן אומרות הודעה, הן אומרות את זה בצורה האינטימית שהן צריכות להגיד בדיוק מה הודעה. אז גם במקרא מגילה הן צריכות לומר את הסיפור המסוים. כלומר, כשמחייבים נשים בהודעה, מחייבים אותם לומר את ההודעה המסוימת. זה שיש על גבי זה תקנה כללית כזאת, שאמרו שבוא נתקן את זה למשהו כללי של ימים שאומרים בהם הלל, זה לא חייבו את הנשים, וזה הפירוש בעצם ברמב״ם, שנשים פטורות בהלל של חנוכה. אני רוצה אולי להוסיף קצת מהלך שני, שהוא קצת, לדעתי הוא מחודש, אבל ככה רבי שלמה זלמן אוירבך בספר הלכות שלמה מביאים בשמו שהוא הלך יותר, הוא לא דייק את זה כמו שאנחנו אומרים, אבל בעיקרון זה מה שהוא רוצה להגיד, הוא רוצה לטעון שנכון שכתוב בגמרא שבחנוכה אומרים הלל מצד הנס, אבל אין הפירוש שזה הלל של נס. זה הלל על היום. מאיפה אתה יודע שהיום הוא מיוחד מזה שקרה בו נס? כלומר, בסופו של דבר, מה שהוא רוצה להגיד, שגם ההלל שכתוב בגמרא במסכת ערכין, שהוא הלל על נס, במהות הוא הלל שהוא דין ביום. ואפשר לבוא ולהגיד במילה שבגדר מצוות הזה של זמן גרמה, אם זה הלל בהלל, אתה אומר ממש, זה דין ביום, זה לא רצו לחייב נשים. זה יותר זמן גרמה כאילו מסתם. אז אפשר לבוא ולהגיד שזה אולי, אולי אפשר להגיד זה ברמב״ם, כי הרמב״ם באמת אומר שהימים, ימי החנוכה הם נהיים ימים אחרים. הוא לא כומר כמו רשי שכתוב, עשרו ימים טובים סתם. זה באמת ימים שיש בהם חיוב שמחה, כלומר, הגדירו גם את הימים כימים מיוחדים. כלומר, הרמב״ם שהוא קורא את הברייתא לשנה אחרת פעום בסרום, ימים טובים בהלל והודעה, כלומר, שהגדירו בחנוכה שני דינים. יש דין שעשו את הימים ימים טובים, ויש דין שני שקבעו כל מיני מצוות. את אנשים חייבו באופן פרטני במצווה, ולא חייבו אותם במה שהימים מחייבים. וזה בעצם הדגשה קצת אחרת ממה שאנחנו אומרים. כלומר, אנחנו הסברנו שההודעה, שאף הם היו באותו הנס לפי שיטת הרמב״ם, זה מחייב תמיד בעיקר ההודעה, ובצורת הודעה שהיא מוגדרת מאוד לנס המסוים שבאמת בו אנחנו עסוקים, וזו הגדרה של שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם הגדיר שלכן מחייבות בנר חנוכה, כשהבסיס לכל זה שבעצם הלל והודעה, הכל זה עניין אחד, חייבו אותם בעיקר, והבאנו באמת את המהלך השני, שהוא מדגיש יותר את הנושא הזה של הימים טובים, שזה בעצם הסיבה להגדיר את זה, שזה נושא של זה שבאמת גרמה יותר, ולכן נשים פטורות. בכל אופן, מה שעולה מהשיעור שאפשר לומר, שהפשטות, יש פה מחלוקת בין תוספות לבין רש"י, בין תוספות לבין הרמב״ם. התוספות באופן פשוט נקט, שההלל של חנוכה זה הלל על הנס ונשים, אם הן חייבות בהדלקת נר חנוכה, כל שכן שהן חייבות בהלל, מיוחד אם אנחנו הולכים לפי הפרשנות שאמר המאירי, או לפי מה שרצינו לומר גם בשיטת רש"י, ובשיטת הרמב״ם, באופן פשוט טענה המגן אמרם שהן פטורות, והסברנו שזה באמת פטור שהן בכלל לא חייבות במצוות ההלל, ועם כל מה ש... עם שני הדגשים שהסברנו בשיטת הרמב״ם, הלכה למעשה, ודאי שנשים אשכנזיות יכולות למעשה לומר הלל עם ברכה, כמו כל המקומות האחרים שלמרות שאישה פטורה יכולה לחייב את עצמה ולומר הלל עם ברכה, נשים שפסקו לפי השולחן ערוך באופן פשוט יכולות לומר הלל, אבל לא תוכלנה לומר ברכה, חג שמח וכל טוב.